שלום לכולם, שוב יולי, תודה שהצטרפתם אליי, והיום שוב יש לי זכות לארח את עדן פז.
היי יולי.
היי עדן, מה שלומך, איך אתה מרגיש היום?
מה שלומך?
אני?
מרגיש מעולה.
אני גם סבבה.
כן, אחת.
אני טוב. אהבנו לדבר בפעם האחרונה, וחשבנו שיש מקום שנרחיב את הנושאים שהתחלנו איתם פעם שעברה. כמו היגיינה טבעית. למי שלא יודע מה זה היגיינה טבעית, אני מניחה שהרבה מכירים מה זה היגיינה, אבל מעט נתקלו במושג הזה, היגיינה טבעית. תרצה להסביר?
היגיינה טבעית, בגדול הבריאות הטבעית, זה... נתקלת אותי, אני לא יודע בדיוק את ההגדרה המדויקת, אבל אם איך שאני רואה את זה, זה לסמוך על הגוף שלנו, שיש לו את הכוחות והיכולות לרפא אותנו, שמחלה היא תהליך של ריפוי, והתערבות של כימיקלים בתרופות ובחיסונים, הם רק מחלישים את הגוף שלנו, והקונספציה הזאת שתרופה יכולה להזיק לבן אדם בריא, אבל לבן אדם חולה היא תרפא אותו. בעינינו היא נראית משהו מופרך, היא מופרכת, ולא נשמעת לנו הגיונית בשום צורה. זה בגדול מה שכרגע עולה לי, אני לא יודע את ההגדרה המדויקת של זה.
זה...
יש לך עוד משהו להוסיף?
כן, זה מחשבה מדליקה שבאמת אף פעם, אני לא... כשניסיתי לדבר עם אנשים אף פעם לא יצא לי באמת לחשוב על זה בצורה כזאת, שבאמת תרופה יכולה להזיק לאדם בריא, איך היא יכולה באמת לעזור לאדם חולה, שהוא כבר במצב גרוע.
אין ספק שזה רעל, כאילו אין על זה עוררין, כולם מסכימים על זה, גם הרופאים אומרים, אם תיקח כמות גדולה מדי, אז זה יזיק לך, אבל אם תיקח כמות קטנה, מדויקת, אז זה יעשה משהו טוב. ואצלנו, מבחינתנו, יש אנרגיה לגוף, שהיא זאת שעוזרת לנו להחלים ולהבריא. ברגע שנכנסים רעלים לגוף, אז הגוף מוצא דרך להיפטר מהם, או לא נכנסים. כל התהליכים שהוא עושה נוצרים רעלים. אז הוא מפנה אותם, וזה מה שהוא עושה בטבעי, במהלך כל החיים שלנו. יש לנו איברים של פינוי רעלים, יש לנו את הכבד, את הכליות, את הריאות, את האור, את המעיים, מערכת העיכול. וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מפנים כל הזמן רעלים, דרך כל האיברים שאמרתי, וככה הגוף שומר על עצמו. אז ברגע שהגוף חלש או שיש יותר מדי רעלים, אז הוא מנסה לפנות אותם בצורה יותר קיצונית, יותר עוצמתית, לא קיצונית, יותר עוצמתית. זה הפעולות, כמו שיעול או קי, שלשול, פריחות על האור, זה דרכים שהגוף מפנה את הרעלים שלו. וברגע שאנחנו עוצרים את זה, כשאנחנו מטפלים בסימפטומים, אז אנחנו מפריעים לגוף לעשות את התהליך שלו, ואנחנו בעצם מנציחים את המחלה.
גם חום בעצם. חום הוא... זה סוג של... להמית את מה שלא יכול לעמוד בטמפרטורות האלה, ולעזור לגוף להפריש את כל הרעל. הרבה אנשים...
כל הפעולות האלה.
בדיוק, והרבה אנשים לא מכירים את המצב הזה, לא מזהים את המצב הזה ככזה, כדרך של הגוף להתמודד עם הפתוגנים ולהמית אותם. ורוב ההורים ייתנו לילדים שלהם את האקמולי או את הגרוע יותר, אופטלגין, כדי להוריד את החום.
להוריד חום, זה נורא.
בדיוק.
אנחנו פשוט הפסקנו לסמוך על הגוף שלנו ולהקשיב לגוף ולתת לו לעשות את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. בני אדם חושבים מסוימים חושבים שהם יודעים יותר טוב מהגוף, ויודעים איך להתמודד ואיך צריך, ואין להם מספיק זמן כדי להבריא ולהחלים, אז הם מנסים לזרז את ההחלמה. אבל לגוף יש את הזמן שלו, וזה מה שהוא צריך, הוא צריך מנוחה, הוא משדר לנו מה הוא צריך, ואנחנו לא מקשיבים. זה כמו חוברת הוראות שאנחנו נולדנו איתה. ואנחנו פשוט מנסים לזרז את התהליכים, ומנסים לפתור אותם בדרכים אחרות. זה מין יוהרה כזאת שאנחנו יותר חכמים מהגוף שלנו, ויותר חכמים מהטבע. עברו כל כך הרבה שנים שאנחנו בתוך זה ועם התרופות, ואנחנו כל פעם חושבים, טוב, התרופה הזאת לא טובה, אנחנו ננסה לשנות ולשנות ולשפר, ועברו כל כך הרבה שנים וזה פשוט לא מתקדם למקום חיובי. אנחנו רק פותחים עוד בתי חולים, ואנשים נהיים חולים בגילאים צעירים יותר, ואנחנו חושבים שאנחנו יכולים לפתור את זה, וזה פשוט לא מוביל אותנו. הגיע הזמן להתחיל להבין שאנחנו הולכים בכיוון שהוא לא נכון ולא מדויק לנו, ואנחנו צריכים להתחיל לחזור אחורה ולתת לגוף שלנו ולטבע שלנו את מה שהוא צריך.
כן, בטח יבואו אנשים ויגידו, מי אתם? מה, יש רופאים שלומדים 7 שנים והם יודעים מה נכון. אבל בעצם אנחנו לא רק אתה ואני, אנחנו קבוצה מאוד של אנשים, וקהילה מאוד מאוד גדולה, והיגיינה טבעית זה לא משהו שאנחנו המצאנו, נכון? זה תנועה שלמה.
ממש לא המצאנו את זה. לא יודע, בעיניי זה הדבר הכי הגיוני שיש. אני כל החיים שלי הייתי בן אדם הגיוני. חשבתי מההיגיון, וזה מה שנראה לי הדבר הכי הגיוני שיש.
אבל איך הגעתי להיגיינה?
איך הגעתי להיגיינה?
כן.
אז זה מה שסיפרתי בפודקאסט הקודם, בפעם הקודמת שדיברנו. אני הרבה דברים לא הסתדרו לי בתור ילד. אני בתור ילד הייתי אוהב להיות כל הזמן יחף, להיות בטבע, לטפס על עצים, לאכול טוטים, תאנים, ענבים, זה הפירות שהכרתי בילדות שלי, והייתי מטפס על העצים ואוכל, וחי עם החיבור הכי קרוב לטבע, הייתי הולך יחף. זה מה שאהבתי, זה מה שעשיתי, ולאט לאט חינכו אותי בצורה אחרת, שצריך לאכול מוצרים מהחי, ושזה בריא לנו, וככה חייתי כל החיים שלי, במין שקר כזה. ולפני 9 שנים נחשפתי להרצאה של גרי יורובסקי, ואחרי ההרצאה שלו אני החלטתי, הבנתי שזה משהו שהוא הייתי מהילדות שלי, שאני האמנתי בו, וזה פתאום הרגשתי שאני חוזר לחיבור העמוק שהיה לי עם עצמי בתור ילד, עם מה שהאמנתי, עם האמונות שלי ועם הערכים שלי, ועם האהבה שלי לבעלי חיים, ועם הטבע, ועם הבריאה. וגם החלטתי שאם זה כל כך טוב, אז אני יהווה דוגמה אישית ואני אראה שאפשר לחיות ככה. ושזה נכון, ושאפשר לשגשג ולהצליח. אז זה מה שרציתי לעשות בגדול.
הפכת לטבעוני.
ככה הגעתי, ואז, כן, אחרי ההרצאה אני הפכתי לטבעוני באותו רגע. מלא טבעוני, ישר הפכתי לטבעוני. שיניתי, עשיתי שינוי של 180 מעלות. לפני זה לא הייתי קרוב לטבעונות. מאוד אהבתי בעלי חיים, וגם בתור נער הייתי הולך להפגנות, אבל לא חשבתי שאפשר להיות טבעוני, וזה היה כאילו חוסר אלימות, אלימות עם מה שהאמנתי. פשוט חשבתי שאי אפשר אחרת, כי ככה לימדו אותי. ואז אחרי ששמעתי את ההרצאה, הבנתי שזה היה שקר אחד גדול, שזה בכלל לא בריא, שזה לא מוסרי, שזה פוגע בכדור הארץ, ויש לזה רק השלכות שליליות. ואז הכל פתאום הדברים התחילו להסתדר לי. ולאט לאט המשכתי לחקור, ורציתי לראות איזה תזונה תהיה יותר נכונה לנו. הטבעונים אומרים שבני אדם הם החיה היחידה, הבעל חיים היחיד ששותה חלב שהוא לא שלו, שייך למין אחר, ועוד לא בינקות. הרי כל היונקים שותים חלב כשהם תינוקות. ובני אדם הם היחידים ששותים בגיל מבוגר, ועוד של מין אחר. וזה הגיוני, למה לשתות חלב של מין אחר?
ועוד בגלל שמומחים אומרים שזה מה שנכון לעשות.
כן,
גם רופאים, גם דיאטנים, כולם יגידו לך שזה נכון.
זה עניין של כסף. כסף, מימון, משקיעים על זה הון תועפות. זה אותו דבר גם היה עם סיגריות, והיה עם אלכוהול נתנו פעם בתור תרופה. הרופאים אמרו שסיגריות זה בריא, ולא הייתה עם זה שום בעיה, ומוצרי חלב זה בדיוק הסיגריות החדשות. זה אומרים לנו שזה בריא, שזה מכיל סידן, אנחנו יודעים שהסידן הזה לא נספג, שיש המון מחלות שנגרמות כמו אוסטופורוזיס, סרטן הרמונית ועוד 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 שלל מחלות שנגרמות מהחלב. תחשבו על זה, יש בזה הורמונים שאמורים לקחת תינוק ולגרום לו תוך כמה חודשים להכפיל ולא יודע, לשלש את המשקל שלו בזמן מאוד קצר. זה מה שזה עושה, זה גורם להשמנה.
ועוד איזה חיה. כל כך הרבה דברים. חיה שתוך שנתיים הופכת לחיה ענקית. זה לא כמו.
שנתיים, נראה לי פחות.
פחות?
לא? כמה זמן?
כן, כנראה אתה צודק. בכל אופן, קצב גדילה של הפר או פרה הוא הרבה יותר גבוה מקצב גדילה של בן אדם. וההורמונים שיש לחלב פרה זה הורמונים שנועדו להגדיל את הפרה.
ותחשבי על זה, אם כן. ניתנת לבן אדם חלב של בן אדם, חלב אם, אז הוא יזדעזע, הוא לא ייגע בזה. אבל חלב פרה הוא ירוץ וירדוף אחרי זה. כן. איך גרמו לו לעשות דבר כזה? זה פשוט... כאילו בעיניי זה לא נתפס.
כן.
אני בתור ילד זה תמיד הגיל אותי. כדי לשתות חלב הייתי צריך להוסיף כמה כפיות גדושות של שוקולית כדי שזה יהיה שחור וכאב ואני לא ארגיש את הטעם של החלב. אז ככה הייתי שותה חלב, הייתי מכריח את עצמי כי חשבתי שזה בריא, אז הייתי שם מלא שוקולית. וככה הייתי מסוגל לשתות את זה.
שאנחנו...
אחרת, וגם לחמם את זה, אם זה היה קר, זה היה דוחה אותי, הייתי צריך את זה רותח. פשוט לשבש את מערכת הטעם, לעשות מניפולציה לגוף, כדי להכניס את הדבר הדוחה הזה, כאילו בעיניי זה היה דוחה.
ומכאן אנחנו נחזור בעצם היגיינה טבעית.
זהו, אז מה שקרה אחרי זה, זה ש... ניסיתי לשפר את התזונה, למצוא את התזונה שהיא הכי אידיאלית בשבילי ולראות מה הכי נכון, מה הכי מתאים, וככה הגעתי לגישה של ה-80-10-10 של הפירותנות.
תפרט לנו קצת.
80-10-10 זה גישה שאוכלים את התזונה לפי מה שנקרא לזה הטבע רצה. זה פתאום להתחיל לשאול את עצמנו, אז אמרנו שחלב זה הדבר היחיד, זה אנחנו המין היחידים ששותה חלב אחרי הינקות ועוד של מין אחר. ואז פתאום אתה מגלה שאנחנו גם המין היחיד שמחמם את המזון שלו. ושגם זה משבש את כל המזון, וגם גורם למניפולציה שנצליח לאכול דברים שלא היו לנו טעימים ולא היינו יכולים לאכול אם לא היינו מחממים. לא היינו יכולים לבוא ולקחת, לא יודע, נגיד אני יכול לצוד ארנב, אני לא הייתי יכול לבוא ולאכול ארנב ואת כל החלקים הפנימיים שלו ואת הפרווה שלו. אני צריך לעשות איזו מניפולציה כדי לאכול בשר. וגם, וכל מיני דברים שלא טעימים לנו בצורה טבעית, ואנחנו מחממים אותם, ואנחנו הופכים אותם למשהו שהוא טעים לנו, אבל יש לזה השפעות. הפחממות מתקרמלות, החלבון עובר דנטורציה והגוף לא יודע איך להתמודד איתו, והוא גם, הגוף מזהה בו משהו זר, גורם זר, והוא שולח אליו מייצר, רואים את הייצור של הכדוריות דם הלבנות. והשומנים, ההרכב שלהם משתנה. אז יש הרבה שינויים, האנזימים נהרסים, הוויטמינים נפגעים, אז בתהליך החימום אנחנו פשוט פוגעים במזון שלנו, הוא כבר לא, אין בו את החיים ואת האנרגיה שיש במזון, במזון חי. ולאט לאט ניסיתי את זה על עצמי. וזה מה שפתח אותי לכיוון של ההיגיינה הטבעית, כי זה היה הבסיס לתזונה הזאת.
שניונת, לפני שאתה ממשיך הלאה, תפרט לנו מה זה 80, מה זה 10 ו-10.
נכון. 80-10-10 זו גישה שאומרת שאנחנו אוכלים מסך הקלוריות, לא המשקל, או גרמים. מסך הקלוריות אנחנו אוכלים 80% פחממה, 10% חלבון ו-10% שומן. כלומר, עד 10%. מסך הקלוריות, נגיד, אפשר להסתכל על זה ברמה שבועית או שנתית, כי בחורף צריך קצת יותר שומן מבקיץ, אבל בגדול, מבחינה שנתית, אז 80% פחממות, 10% חלבון, 10% שומן. עכשיו, המזון של פירות וירקות, הם עשירים בנוזלים. זה אומר שהכמות אוכל תהיה הרבה יותר גדולה, כי הצפיפות קלורית שלהם היא קטנה. זה אומר שאנחנו, מבחינת גרמים, אנחנו לא, יש בזה הרבה פחות, קצת הסתבכתי, הרבה פחות שומן או חלבון ממזון שהוא צפוף קלורית, שהוא כבר עבר את התהליך של החימום, ואז הנוזלים ממנו יצאו. ולכן יש לו הרבה יותר אחוזים של שומן ושל חלבון מבחינת גרמים. אבל אם אנחנו משווים את זה מבחינה קלורית, אז יש בפירות ובירקות מספיק שומנים ומספיק חלבונים. שמבחינה גרמית זה נראה כאילו יש אפס, נגיד לוקחת חסה, זה נראה שיש 0% חלבון כמעט. אבל אז שאת הופכת את זה מבחינה קלורית, את רואה שיש לה בערך, לא יודע, מעל 20% חלבון. אז יש לנו מספיק, ברגע שאוכלים פירות וירקות, אנחנו מקבלים, הם עשירים בוויטמינים, עשירים במינרלים, בפיטונוטריאנטים, בנוגדי חמצון, ועוד ועוד ועוד. כלומר שאנחנו מקבלים מהם הרבה דברים שאין אותם במזון, בתזונה הרגילה שלנו.
אוקיי.
זה, אני קצת איבדתי את השאלה.
התקלנו, עברנו להיגיינה טבעית, אמרת שהגעת ל-80-10-10 אחרי שהתחלת לחקור את התזונה הבריאה, ומ-80-10-10 בעצם הגעת גם להיגיינה טבעית.
כן, אני פשוט התחלתי, מה שקרה אחרי תקופה של בערך שנה, כשהייתי on and off כזה על התזונה של הפירות והירקות, אני, התחילו לי שלשולים ברמה שלא הצלחתי לצאת החוצה, אני תקוע כמה ימים בבית, ואז שלא תעשה צום. ואני בכלל לא ידעתי כלום על זה, אני כאילו מבחינתי לדכא את הסימפטומים. לא הבנתי מה זה אומר, ושהגוף מנסה לפנות את הרעלים, ושלתת לו לעשות את העבודה, ואפילו לא להמיס עליו ולא לאכול. זה נראה לי מוזר. אז מה שעשיתי זה היה לאכול אורז. ואז היא סיפרה לי על הגישה, ואמרה לי על צום. ואז התחלתי לקרוא ספרים.
מי סיפרה לך? אביב ברכה.
אביב ברכה. ואז התחלתי לקרוא, קראתי איזה שניים, שלושה ספרים על צומות, mm-hmm. והחלטתי לעשות צום, ועשיתי צום של 16 ימים. Mm-hmm. ומאז...
לבד? ללא ליווי, כן, של אף אחד?
ללא ליווי.
זה
במאי
מים?
16?
אבל שתית?
כן, עם מים. כן, שתיתי, ברור. Mm-hmm. במאי 16, ומאז אני החלטתי שאני לא חוזר לתזונה של טבעונות, אני נשאר בתזונה של הפירות והירקות וגוזים.
מה זאת אומרת? אמרת שאתה לא חוזר לתזונה של טבעונות?
אחרי הצום, אחרי הצום אני לא היה לי נפילות בתזונה, נשארתי בפירותנות.
אוקיי.
אני מנסה לאכול, כי מבחינתי, אם הייתי, כאילו, אני מכיר את עצמי ואני יודע שאם הייתה לי נפילה אחת, זה היה גורר עוד נפילות ועוד נפילות ולא הייתי מצליח להתמיד. אז מה שעשיתי זה פשוט, אמרתי שאני לא אפול, כאילו, לא אחטה באוכל שהוא לא בתזונה הזאת, כי זה מה שפותח לי את התיאבון לעוד ועוד ועוד דברים, וקשה לי לחזור אחורה.
כן.
ואז אחרי הצום אני פשוט הצלחתי לשמור, אני כבר מעל חמש שנים בתזונה הזאת.
שבעצם איך נראה היום שלך? באיזו שעה אתה מתחיל את ה... מה אתה אוכל במשך היום? יש משהו קבוע?
זה ממש... זה הפירות העונתיים שאני מצליח... שאני קונה. אם זה יכול להיות אבטיח, או עכשיו מנגויים, אז אני אוכל הרבה מנגויים, תאנים, ענבים, אולי קצת סברס. הגישה זה לא רק מה לאכול, זה גם מתי, כמה, למה.
זה בדיוק מה שאני שואלת, מתי אתה מתחיל לאכול?
באיזה אנרגיה. אז כשאני עושה ספורט, אז אני מתחיל מיד אחרי או תוך כדי. אם אני רץ. אבל אם לא, אז השאיפה זה להתחיל לאכול באזור 12-1. ולאכול, לסיים לאכול מוקדם.
אז היום שלך מתחיל...
צריך להכניס מספיק קלוריות בהתאם, או לאכול כמות מספקת בהתאם לפעולות שעושים. אם אנחנו לא עושים ספורט, אז צריך לאכול הרבה פחות, אבל להקשיב לגוף, אם הגוף רעב. אז להקשיב לו ולתת לו. אז זה מה שאני משתדל לעשות.
אוקיי, אז היום שלך, אתה מתחיל לאכול סביבות 12-1, מתחיל עם הפירות, כל שעה, לאלה שלא מכירים את התזונה הזאת, אני רוצה שתפרט.
לא, נגיד, אני עכשיו מתחיל לאכול אפילו לפעמים ב-10. וכל, לא יודע, כל 3-4 שעות, אם אני רעב לפני, אני אוכל לפני. ובערב אני אוכל סלט עם ראש חסה, עגבניות, מלפפונים, פלפלים, תירס, או עלים אחרים.
תירס לא מבושל כמובן, שלא יתבלבלו.
כן, תירס לא מבושל. תירס שנקטף באותו יום.
יש לך תירס בגינה?
זה אחד הדברים הכי טעימים שיש. לא. זה אחד הדברים הכי טעימים שיש.
כן. התירס הסוויט, הלבן הזה.
כן. חבל על הזמן.
אז אתה, והשמנים שלך מגיעים מאגוזים. אתה מוסיף לסלט שלך אגוזים וזרעים, נכון?
זהו, בתקופה אכלתי אבוקדו. ואני מוסיף אגוזים כשאני... כן, אני מוסיף לפעמים אגוזים, או שאני אוכל כמו שהם פיסטוקים, או אגוזי ברזיל, אגוזי מלך, שקדים.
גרעיני.
כרגע אני כבר כן, לפעמים, אבל אני כבר איזה שבועיים, שלושה בלי אגוזים.
בקיץ אין צורך.
כן. לא יודע, אמרתי, אני אעשה ניסוי, אבל אני לא... אני אחזור לזה בקרוב.
ונבטים?
נבטים אני אוכל לעתים רחוקות. אבל אין לי איזה בעיה עקרונית עם נבטים.
זה פשוט עניין של אתה מקשיב לגוף ולא תמיד בא לך.
כן.
אז מה עוד יש בהיגיינה טבעית חוץ מהתזונה נכונה? והימנעות מתרופות ואפשרות לנקות אותו? מה
זה
עוד?
לא... זה לא הימנעות מתרופות כמו שזה פשוט ללכת להקשיב לגוף ולתת לגוף לעשות את הפעולה של הריפוי. הרי אם את עכשיו שוברת את היד, אז מי שהגבס זה לא מה שירפא אותך, הגוף שלך זה מה שירפא. אז אנחנו רוצים לתת לגוף כמה שיותר את האנרגיית החיים הזאת, כדי לאפשר לו את התהליכים של הריפוי והחלמה. אז מערכת העיכול לוקחת מאיתנו הרבה משאבים, הרבה אנרגיה. אז ברגע שהגוף בהתמודדות, אז עדיף להוריד ממערכת העיכול ולתת לגוף את האנרגיה הזאת שתהיה זמינה לתהליכי החלמה. וחוץ מזה, עדיף ביום יום לישון מוקדם וללכת לישון יש סייקל. וברגע שאנחנו ישנים בשעות שהן לא נוחות, אז הפעולות לא יקרו. אז עדיף לישון בשעות שהן יותר נכונות לגוף, שזה ללכת לישון קצת אחרי השקיעה ולקום באזור הזריחה. כאילו הגוף עובד בכל מיני תהליכים של ניקוי ועוד כל מיני תהליכים כאילו הורמונליים שהוא צריך את השעות הספציפיות האלה. מזה לנסות להימנע מסטרס, מלחץ, רגשות שהם לא נעימים והם בעצם גם מזיקים לנו, הם גם גוזלים הרבה אנרגיות. וחשוב לנסות להימנע מהם, ללכת בשמש, להיות בשמש, להיות באנרגיה חיובית, להיות עם אנשים, ללכת יחפים, ללכת על אדמה, לעשות גראונדינג. לשמש יש גם אפקט של ניקוי, לא רק ויטמין D כמו שאומרים. היא חודרת והיא מנקה לנו את הגוף מבפנים. כשאנחנו בחוץ בשמש. כמו שיש לך בתמי 4 אולטרה סגול כזה שמנקה את המים, אז ככה זה גם השמש.
לי.
לא, בסדר, אבל אני רק אומר, זה אותו אפקט.
מה עם העניין של מים? איזה מים אתה שותה?
זה נושא ממש כאוב.
כאוב, אוקיי, אז אפשר להגיד מה מומלץ, מה היה עדיף, מה השאיפה שלך, כן.
מומלץ זה מי מעיינות, אבל...
ואם אין מי מעיינות, איזה פתרונות? אתה יכול להמליץ או שזה לא התחום שלך?
אני לא מאמין בפתרונות אחרים.
מים מזוקקים?
הבן אדם מנסה לפתור משהו אחד והוא יוצר עוד בעיות אחרות שאנחנו אחרי זה משלמים עליהן.
אתה לא חושב?
לא היה בני אדם, לא היה אף מקור מים מזוהם, אנחנו זיימנו הכל.
ברור.
מים מזוקקים? אני לא חושב שזה טבעי לנו, אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שזה... שואב את כל המינרלים מהגוף ברגע שאנחנו שותים אותם.
אבל מי גשם הם מים מזוקקים?
כן, אבל הם עוברים איזה תהליך באדמה עד ששותים אותם. וחוץ מזה, אני אישית חושב שבן אדם לא צריך לשתות כל כך הרבה, ובגלל שאנחנו אוכלים מזון שהוא מיובש כבר, אז אנחנו צריכים כמויות של מים, אבל... בוא נגיד ככה, יש לי חבר שהוא המנטור שלי בתזונה הזאת, שהוא עזר לי בהתחלה, והוא כבר 4 שנים לא שתה כלום. הוא רק אוכל פירות וירקות, כלום הוא לא שתה. לא מים, לא שייקים, לא שום דבר. הוא רק אוכל פירות וירקות ויש שם מספיק נוזלים. אני בגלל שאני רץ אז אני גם שותה, כי אני... לפעמים יש חודשים שאני לא שותה בהם בחורף, גם שאני רץ. הפירות עשירים בנוזלים, והם עוזרים, ויש בהם את הנוזלים שאנחנו צריכים, אני לא חושב שבטבע היינו שותים יותר מדי. אז בגלל זה אני פחות מקפיד על מים, כי רוב הנוזלים שלי אני מניח שהם מגיעים מפירות. בתקופה החמה הזאת אני כן שותה הרבה, אבל זה כמו שאמרתי לך, זה הקשבה לגוף.
כן. כן. לגמרי, אני לגמרי איתך בעניין הזה, גם אני תמיד נחרדתי כשאומרים לילדים שלי להביא 3 ליטר מים איתם לטיול בבית ספר, אני תמיד אומרת, מה זה טמטום הזה, הכליות פשוט...
בצבא היו מכריחים אותנו...
מכריחים, בת שלי עכשיו התגייסה, מכריחים אותם לישון, יש לה, לשתות, יש להם כמה דקות שמעמידים אותם ואומרים עכשיו שתייה וכל אחד צריך לגמור מימייה. יש בנות שמקיות.
יש כזה דבר שנקרא רלת מים. אפשר למות מלשתות יותר מדי מים. זה משנה את מאזן המלחים בגוף.
כן.
זה לא משהו שהוא בריא במיוחד, זה גם פוגע בכליות. מעמיס על הכליות כמו שאת אמרת.
כן. ועוד איזה סוג מים הם שותים שם, זה... הרחתי את המימייה הזאת, פשוט נעשה לי איכס. פשוט זוהה. מה עוד אנחנו יכולים להוסיף? כן, תגיד, מה לחשוב?
לא, תחשבי כמה מזוהמים הצינורות שמובילים לנו את המים.
כן. מה שבצבא עושים את המימיות האלה, הם פשוט מנקים עם כלור, עם אקונומיקה. בגלל זה הם מסריחות. פשוט נורא. נורא. לא ידעתי איך להוציא את הריח הזה, לא יכולתי להוציא את הריח הזה.
המילים. המילים של לנקות, לתאר, לחטא.
כן.
כל המילים האלה זה פשוט חלק מעונה אחת גדולה, שזה פשוט שקר אחד גדול. זה הכל הפוך. זה הדרך שלהם למכור ולשווק דברים שהם בעצם מזיקים לנו, ולעשות פעולה הפוכה ממה שהיינו אמורים לעשות, מהטבע שלנו. ואנחנו לא אמורים להשתמש בכלור. הכלור הזה הוא מזהם, הוא גורם לנו לחלות הגוף ברגע שהוא מגיע אליו, הוא מנסה להיפטר ממנו, הוא פוגע בנו, הוא מזיק לנו, הוא לא תורם לשום דבר, ואנחנו גם לא חושבים על הסביבה שאנחנו משתמשים במוצרים כאלה. כשאנחנו משתמשים במוצר, הוא מחלחל לטבע, למי תהום, לאדמה, אנחנו עושים נזק. זה הכלור, אבל יש תחשבי על הריסוסים של הפירות.
זווה.
הריסוסים, וזה פשוט דברים שהם מזעזעים. זה כמו שאמרתי, הבן אדם חושב שהוא מעל הטבע, היהירות הזאת שלו, זה גם אותו דבר עם דשנים. הוא חושב שהוא יודע מה הצמח צריך, אז הוא נותן לו את הדשן ואת המינרלים שהצמח לכאורה צריך, והאדמה כבר מתה, זה הכל כבר סינתטי. כשאני ראיתי מחלית כזו של דשן והיה כתוב מחויבים להצלחה שלך על הדשן, הבנתי, כאילו הזדעזעתי, אני פשוט הבנתי שאם הם מחויבים להצלחה זה אומר שהדשן הזה לכאורה כאילו מספק את הסחורה וגורם למוצר להיות, זה כבר לא טבע, זה מוצרים, הפירות שאנחנו קונים בסופר. זה לא אורגני, זה לא טבעי, הם מייצרים אותם בצורה שהם רצו, הם משנים אותם, עושים להם כל מיני מניפולציות, מוציאים את הגרעינים, כבר לא משנים את האחוז סוכר, הם משנים הכל, זה כבר לא איזה משהו טבעי, בגלל זה קשה לי עם המצב של הפירות בארץ, וגם המים. ועוד דבר, נגיד דיברתי על חיטוי, על זה, אז יש לנו קרם הגנה. שהוא אמור לעזור לנו לשמור עלינו מפני השמש. השמש זה משהו שהוא טבעי לנו ונכון לנו. אז הקרם הגנה הזה זה מוצר שהוא נספג באור שלנו, הוא רעיל ברמות, הוא גורם לסרטן, הוא מרעיל אותנו, והוא לא נותן לה... בטוח גם יש לו השפעה להגנה מהשמש. לא נותן לשמש לעשות את התפקיד שלה. כן. ואנחנו כל כך נזהרים מהשמש, אבל שמים חופשי על עצמנו כל מיני כימיקלים ו... ושלל רעלים. כאילו זה בסדר. ופשוט הולכים נגד הטבע. ועוד דבר על, על קרם הגנה. הקרם הגנה, את שמה אותו ואת נכנסת למקור מים, ואת פשוט מרעילה את כל המקור מים הזה.
כן. אני לא. ומזעזע. אני לא.
לא, לא את, אבל תחשבי, אנשים אחרים רוצים כן. להיכנס. יש שם דגים, יש שם חיות.
כן.
וזה פשוט רוצח אותם.
בדיוק. בדיוק. אז בואו נחזור להיגיינה טבעית, למרכיבים. אז דיברנו על תזונה, דיברנו על הימנעות מרעלים, שביניהם זה תרופות וכימיקלים בבית ועל הגוף. דיברנו
כן,
על...
כן, קוסמטיקה.
כן, קוסמטיקה שנשים רבות משתמשות. בעשורים האחרונים נעשה טרנדי מאוד כל מיני קוסמטיקה טבעית, אבל תכלס זה אותם רעלים בכמויות קטנות יותר, או תחליפים לרעלים עדינים יותר.
כן.
שמפויים, קונדישנרים, זה גם...
שמפו, סבון.
כן. אפילו סבונים טבעיים למעשה הם באים עם הסודה.
אסלסים.
לא, כן, סלסים כמובן בכל הסבונים הלא טבעיים, זה רק חלק מהרשימת הרעלים שיש בפנים, אבל גם בסבון טבעי למעשה יש סודה קאוסטית.
באמת?
כן, גם אני התבאסתי לגלות את זה לאחרונה, שאפילו סבון טבעי הוא... אז אפשר פשוט להשתמש ממש קצת, רק במקרים... הכרחיים.
כן.
אני סביר להניח שהסבון סודה קאוסטית לא כזה בריאה לסביבה. כל דבר שהוא מרוכז למעשה הוא לא בריא, לא לנו ולא לסביבה.
כל דבר שהוא מזוקק, שהוא עבר תהליך, שאדם שינה אותו ויצר אותו, הוא כנראה יעשה נזק.
כמו גם ששמן, הרבה אנשים יגידו מה, אבל בריא לשים שמן זית בסלט.
זה כמו שאומרים, הרבה אומרים על, על פירות שיש בהם הרבה סוכר וזה גורם לסכרת. ואמרו, כן, יש מחקרים שהסוכר זה מה שגורם. כי לקחו סוכר מפירות, אבל זיקקו אותו, ואז שנתנו לאנשים את הסוכר המזוקק הזה מפירות, זה העלה להם את הסוכר בדם. אבל פירות זה לא סוכר מזוקק, יש בהם סיבים תזונתיים, יש בהם נוזלים, וברגע שאוכלים אותם, פירות זה חבילה מושלמת של מזון שמתאימה לנו. ברגע שאוכלים אותה, אז היא לא מעלה את הסוכר. אני פעם עשיתי ניסוי, מדדתי סוכר לעצמי, אחרי שאכלתי ארוחה מלאה בפירות, והסוכר שלי היה 100 וקצת. קצת מעל 100. זה לא קופץ, אנשים מגיעים ל-500 ויותר סוכר. אני אחרי ארוחה, בלי צום, סוכר שלי היה מעל 100, קצת מעל 100. אז אותו דבר גם על שמן, כאילו מה שגורם לסכרת זה השומן בדם. זה השמן, הוא לא נותן לסוכר לצאת מהדם. הסוכר מגיע, אבל...
הוא לא מאשר ספיגה.
הוא לא מאשר... בשמן של... כן, הוא לא נותן לו לצאת ו... ולהגיע לתאים, אז הגוף מעלה את רמת האינסולין וזה מתיש גם את הלבלב, גם כאילו זה יוצר מצב שאנחנו מתישים את עצמנו.
כן.
שאנחנו מתישים את המערכות כי הן לא מצליחות להתמודד עם זה. והנזק הוא...
אבל זה לא סיבה היחידה למה לא לאכול שמן מרוכז. זה גם לא מאפשר ספיגה של סוכר, אבל זה גם מונע ספיגה של כל מיני דברים אחרים במעיים.
כן. תנסו, תיקחו כלי. סבבה, קחו כלי, ותאכלו עליו פירות, או לעומת זה שתאכלו עליו את האוכל המבושל והמלא בשמן, ותנסו לנקות אותו. איזה כלי יהיה לכם יותר קל? אני לא השתמשתי בסבון לנקות כלי כבר 5 שנים. אני פשוט שוטף אותו עם קצת מים. והוא יוצא נקי. לעומת זאת כלי עם שאריות של אוכל שעבר בישול וחימום, או תחשבו תיקחו סיר, אתם לא תצליחו לנקות אותו, גם צריך לשפשף אותו שעה עם סקוטש והוא בקושי מתנקה. וצריך לשים עליו חומרים מזעזעים, כל הסבונים הרעילים האלה שמסירי שומנים. אז אותו דבר גם הגוף שלנו מבפנים. הדברים האלה מצטברים וקשה לגוף שלנו להתמודד איתם. והם נתקעים בכלי דם או במעיים שלנו, והם לא מאפשרים את התהליך של הספיגה, הם גורמים לנו להרבה נזקים לגוף.
ודרך אגב,
הרבה מחלות מגיעות מזה.
התעשייה עצמה מדי פעם פולטת את האמיתות האלה לתקשורת. כן.
שאלה עם העמוד.
כמו שאנחנו לא מכניסים רעלים דרך האור, אני אגיד. כמו שאנחנו לא מכניסים רעלים לגוף דרך האור, דרך הפה, דרך המים, נמנע מלהכניס סוכרים, משקאות ממותקים. אנחנו מן הסתם גם נמנע מלהכניס חיסונים וזריקות אחרות ישירות לדם.
זהו, אז תחשבו על זה שאנחנו אוכלים משהו שיש בו רעל, אז זה עובר דרך מערכת העיכול שלנו והיא מסננת אחוז מאוד גבוה מהרעלים. וברגע שאנחנו עוקפים את המנגנונים האלה ומכניסים את זה ישירות לדם, לשריר, אנחנו עוקפים את מערכת העיכול שלנו, ואז מה שקורה, הרעלים, הרבה מהרעלים מגיעים למוח שלנו, אין שום סינון, הם עושים לנו נזק, הם לא יוצאים, הם נשארים שם, וזה רעלים הרבה יותר חזקים מרעלים רגילים, זה עם מתכות כבדות ועוד כל מיני רעלים, אלומיניום, כל מיני רעלים שאנחנו לא רוצים בגוף שלנו, והמינונים האלה פוגעים בנו. יש כאלה שפוגעים בהם יותר, ואז רואים יותר תופעות לוואי, יש כאלה שפוגעים בהם פחות. וכל התפיסה שהרעלים יכולים לרפא או לחסן אותנו מפני משהו, זה כמו שאמרתי, שהמילים האלה זה פשוט דרך אמצעי לשווק לנו משהו שהוא שקרי. המילה חיסון זה המערכת החיסון שלנו. ברגע שאנחנו מכניסים רעל, אנחנו מחלישים את מערכת החיסון, אנחנו לא מחזקים אותה.
בדיוק.
אנחנו מחלישים, היא יודעת להתמודד פחות עם מה שהיא צריכה להתמודד. גם רואים את זה היום עם הקורונה, אומרים, אם נזרום עם השקרים שלהם, אז אומרים שיש וריאנטים חדשים, אבל מי שמחוסן יכול להתמודד עם הווריאנטים פחות. ומי שלא מחוסן, אז הוא, ומי שמחלים, הגוף שלו יודע להתמודד עם הווריאנטים. כאילו, המציאו לעצמם סיפור שלם. יש כל כך הרבה מה להגיד על זה. המילה מאומתים, חולה אסימפטומטי, מה זה הדברים האלה? כאילו, בן אדם צריך ללכת להיבדק בשביל לגלות שהוא חולה. אז זהו, אז החיסון זה רעל, אין לנו עוררין על זה, כולם יודעים את זה. אבל השאלה אם הוא יכול בכלל לעשות משהו חיובי, ואני אישית חושב שלא, ואני חושב שכאילו אם כל פעם חושבים טוב זה לא עושה, אז נמציא איזה חיסון חדש, יותר טוב, יותר טוב, אבל ההוכחה היא שבתי החולים רק מלאים עוד יותר בחולים, ואנשים מקבלים מחלות, כל פעם ממציאים עוד מחלה. ואם תחזרו נגיד 100 שנה אחורה ותחשבו, ואתם תזדעזעו מאיך שהרפואה התנהלה לפני 100 שנה ומה שהם האמינו, אז תחשבו מה יקרה עוד 100 שנה קדימה שיסתכלו על הרפואה של היום, מה יחשבו על מה שאנחנו עושים היום. זה בטח יזעזע אותם באותה מידה, זה יראה פרימיטיבי, זה יראה לא הגיוני. וזהו, כאילו, המון אנשים מתים מהחיסון, ויש תופעות לוואי מאוד מאוד קשות, וזה פשוט עצוב.
כן. עצוב מאוד. אתמול נתקלתי במידע שלמעשה מאז שהתחילו לחסן חיסון שלישי, התמותה עלתה פי 4.
תמותה של מי?
אלה שהתחסנו חיסון, בעקבות כנראה חיסון השלישי, התמותה קפצה פי 4. והם אומרים שזה בגלל שגל הקורונה. אבל כשהולכים ובודקים איפה החולים ואיפה המיתים, הם בין המחוסנים.
כן, ברור.
עצוב. עצוב מאוד.
מאוד.
אתמול גם כן נתקלתי בקטע הרדיו של... אז הוא מתחיל את התוכנית שלו עם הכותרת, קורונה משתוללת, המחוסנים עושים לנו לא מחוסנים עושים לנו מגיפה, יש לי היום לארח מישהי מבית חולים ככה וככה, מישהי ברזילאי, והיא מתחילה להגיד שלום, כן, פה ושם, אבל חשוב לי לציין שרוב המאושפזים הם בעצם אנשים מחוסנים. הוא בא...
אפילו בנט אמר, בנט אמר, היה איזה, לא זוכר מהפוסט שהיה כתוב, 77 מתוך 78 אנשים שנפטרו, הם מחוסנים רק בחיסון שני, ולכו לעשות את החיסון השלישי. אני מניח שהאחד הזה היה מחוסן בשלושתם. הבעיה זה העסקת מסקנות שלהם. הם מסיקים שהחיסון לא מספיק עובד, או שהוא יורד, או... יש להם כל מיני תירוצים, למה? אבל אנשים פשוט חולים, זה לא יעזור לעשות עוד חיסון ועוד חיסון. החיסון הזה הוא רעל, את מכניסה עוד ועוד רעלים לגוף, מחלישה את המערכת שלך, עד שאת פשוט גומרת אותה.
בדיוק.
והתופעות לוואי הן מאוד קשות מהחיסון הספציפי הזה של הקורונה.
תופעות לוואי מפחידות, כן.
יותר מכל חיסון שהיה אי פעם.
מפחידות. אני רואה אנשים וזה פשוט מפחיד. מפחיד. זה פשוט זוועה מה שהם עוברים. אלה שהמערכת נוירולוגית שלהם, וגם אלה שעם הלב. אנשים חושבים שהמיקרוקרדיטיס זה מחלה עברית ועבר, הם לא יודעים שזה לא. זה נחות. אנשים סובלים אחרי זה הרבה זמן. זה פגיעה בלב.
כן. זה פגיעה. מה שפגיעות בלב לא חוזרות. ברגע שזה כן. מת בלב, הוא לא חוזר.
עצוב. עצוב מאוד.
כן.
טוב.
אני רוצה... סיפור קטן. אני לפני כמה שנים... הייתי ברמת הגולן, ופתאום הרגשתי שבלוטת הלימפה שלי במפסעה נפוחה. אולי סיפרתי את זה?
אני חושבת שסיפרתי את זה ברעיון הקודם, אבל מי שעוד לא שמע אותו, תספר אותו שוב. תספר את זה שוב.
זהו, ואז ניסיתי להבין כאילו מה קורה, לא הבנתי למה שתתנפח ככה סתם. ואחרי כמה שעות גיליתי שיש לי עקיצה ברגל, כנראה מהכביש, והתחיל לי חום וחולשה, לא כל כך הצלחתי לתפקד, כמה במשך איזה יומיים, ואנשים שהיו סביבי נלחצו ואמרו, אתה צריך ללכת לראות רופא, ואני בחרתי עם האמונה שלי לנוח ו... להקשיב לגוף, ובסופו של דבר עברתי, ואני מניח שאם הייתי הולך לרופא, אז הוא היה נותן לי אנטיביוטיקה או תרופה כלשהי, שרק תחליש אותי.
בדיוק.
ומה שקרה יום אחרי זה הלכתי לרוץ, אחרי שעברתי, כאילו 3 ימים אחרי שזה קרה, ונשך אותי כלב. נשיכה די עמוקה של איזה כמעט סנטימטר, ועשיתי אותו דבר, ואני מניח שאם הייתי לוקח אנטיביוטיקה והייתי מחליש את מערכת החיסון שלי ואת כל המערכת של הגוף, אז אני מניח ש, שהאזור היה הרבה יותר מזדהה, והוא לא היה מתושש, ואולי צריך ללכת שיטפלו, אבל מצד שני, ברגע שנתתי לגוף לעשות את שלו, אז הוא החלים, אני פשוט התעלמתי מזה. ובסופו של דבר הכל הסתדר, לא עשיתי כלבת או טטנוס או כלום, נתתי לגוף את הזמן שהוא צריך, והוא פשוט התאושש והחלים. וככה אני חי, ככה אני מאמין שזה נכון, ואם אתם יכולים להגיד, אבל אולי סיכנת את עצמך והיית יכול, היה יכול לקרות לך משהו, אבל אני מעדיף לחיות בדרך הזאת ולקחת את הסיכון, מאשר לקחת את הסיכון שיקרה לי משהו כאילו זה לא סיכון, זה ודאי. ברגע שאני מכניס את הרעלים, אני מרעיל את עצמי, ויש פה ודאות שזה יזיק לי ויקרה לי משהו. אז אני מעדיף את הסיכון שאולי יקרה לי משהו ולחיות, מאשר להרעיל את עצמי ולחיות במצב של הזדקקות לתרופות וטיפולים. מעדיף לסמוך על הגוף, כי זה מה שאנחנו עושים. הגוף שלנו הרבה יותר חכם מכל דבר, ובסופו של דבר הוא זה שמבריא, לא התרופות.
תודה.
בכיף. יש לנו עוד משהו להוסיף?
אני יודעת גם, יש משהו להוסיף על כל הרפואת הצמחים והארומתרפיה. כי לפי, אני עדיין חובבת את הדברים האלה. אני, אצלי קבוע, יש לבנדר בארון, ואם אני נפצעת או משהו, אני כן אשים טיפה. אבל אני יודעת שלפי היגיינה טבעית, למעשה גם לא משתמשים בזה. רק מים.
ההיגיינה הטבעית מחלקת את הדברים לאו מזון או רעל. כאילו, אומרים שאין באמצע, שאם משהו הוא מזון, אז צריך כאילו לאכול אותו, ואם משהו הוא רעל, אז צריך לא לגעת בו, ומה שמזיק לך בכמויות קטנות, גם מזיק לך בכמויות גדולות. הם אומרים כל דבר במידה, אלא אם כן הוא משהו שהוא רעיל, ואז לא להשתמש בו בכלל. זה בגדול הגישה. אבל אני מבין למה להשתמש גם להשתמש בזה בכמות קטנה, זה כאילו הורגלנו לזה, יש לזה ריח טוב.
כן.
גם פסיכולוגית מאמינים שזה עוזר.
אני בכלל אוהבת ריחות, אני אוהבת קטורת, אני אוהבת נרות, אז אני אוהבת שמנים ארומטיים, כן? אין לי כמות מטורפת של שמנים, יש לי רק לבנדר.
אבל סבבה.
אבל בהחלט, כאילו, אם יש פצע רציני, אני אמשך בלטפל בו טיפונת בלבנדר, כן. האמת היא ש...
סבבה.
כן, אולי כל אחד מאיתנו בדרך, אנחנו לא שופטים אף אחד איפה שהוא נמצא, אנחנו פשוט שמים פה לשולחן את האפשרויות ו... כל אחד שואף לכיוון מסוים, כל אחד עושה את המסע שלו, וכל אחד חווה דברים בדרך. כל חוויה מביאה את השיעור מסוים.
נכון, וגם אין לנו אפשרות לחיות בצורה האופטימלית. אנחנו חיים עדיין בסביבה שהיא לא טבעית לנו.
כן.
וכל אחד יש את הפשרות שהוא עושה. לא שאני יכול ללכת מחר בוקר שאני צמא, ללכת לאיזה מעיין או נחל ולשתות מים. אני אפילו לא יודע איפה יש משהו קרוב שאני יכול למצוא מים שהם נקיים. בספק אם יש כזה בארץ בכלל.
תעבור צפונה. יש פה כמה נחלים. יש פה כמה נחלים. יש פה את נחל גזיב, יש פה את... כל הערוצים של נחל גזיב, יצא לי לפני שבועיים להיות בעין חרדלית. איזה מקום קסום. ממש. ממש. וזה לא רחוק מאיפה שכתפנו ליצ'י, כן.
הייתי שם לפני שבועיים גם.
שבועיים. זהו, אז הסתכלתי, אני חושבת על זה, כאילו אנשים עם כל הקרמי ההגנה שלהם, הייתי בדיוק ביום שישי והיה המון אנשים, היה עמוס מדי, פשוט הייתי חייבת לפגוש את המשפחה שלי, ובן שלי לא רוצה ללכת לים, אז הצלחתי לגרור אותם לשם. אבל קצת הצטערתי כי זה יום שישי והיה עמוס בטירוף, היו מלא אנשים. ואתה יודע, האוכלוסייה הממוצע משתמשים בקרם הגנה, והם פסמים, והם הולכים נכנסים למים, ובטח כל זה נכנס למים. אז אם הייתי רוצה לשתות מהמים האלה, מן הסתם הייתי הולכת לתחילת הערוץ, ממש להתחלה.
כן.
זהו, ויש עוד כמה...
מורכב.
כן, מורכב. או שצריך לבוא ב... מן הסתם המים האלה מתנקים תוך יום-יומיים. צריך אולי לבוא ביום ראשון-שני, כשזה פחות עמוס באנשים.
כן.
ויש פה גם את נחל געתון, היה לי לפני...
נשמע...
כן.
נשמע טוב.
אבל צריך ללכת ברגל קצת, כן. זה לא שאתה קם בבוקר ויוצא לנחל. אלא אם כן...
מעולה.
לעבור לגור שם את כל הקיץ. אבל... אבל... צריך
כן,
לצאת...
כן, זה לא כל כך אפשר.
כן, אנחנו אוהבים מנגו, מנגו אין שם ליד הנחל, אז כן צריך לצאת משם ולחזור משם.
כן.
כדי לאכול מנגו צריך להיות דווקא באזורים דומים לשלך. עמק, מישור החוף.
נכון.
מנגו.
כנרת.
פרי גן עדן, מנגו, כנרת, כן.
זהו, זה... פרי גן עדן, כל הפירות זה גן עדן. זה פשוט קורא כן. לזה חזרה לתזונת גן עדן.
בגלל שגם הפירות הפכו למטויסים מדי, אז יש ביניהם את אלה שאי אפשר להפוך אותם למטויסים מדי, כמו מנגו למשל. אי אפשר, פשוט אוספים את זה וזהו. לא מטפלים בזה יותר מדי, אני לא יודעת אם יש מרססים יותר מדי מנגו, זה כמו אבוקדו, לא?
אני לא יודע, לא רוצה להגיד דברים שאני לא יודע.
אני...
אני יודע שלא מרססים את הפרי, אבל כן מרססים לפני.
נגד, אוקיי. אני זכיתי תקופה לגור ליד עץ מנגו, וראיתי איזה כמויות פרי, והם לא עשו כלום לעץ, אני חושבת. כלום. אולי קפציצו לו קצת בחורף, ניקו קצת מסביב, אבל לא, לא יותר מזה. וכמה טלפים נהנו שם מהפרי הזה, וציפורים, והייתה אחר כך תקופה
ש... איזה כיף.
כן. ועדיין היה מלא. כל בוקר הייתי קמה אוספת איזה דלי של מנגו. ולא היה לי מקום להקפיא את הכל, כאילו לא היה לי... לא היה לי איך לגמור את זה.
זה העושר האמיתי, לא כסף בבנק.
בדיוק.
פירות.
בדיוק.
פירות.
כן. גם פסיפלור, רק שיש לך בגינה, זה אחלה פרי. ממש.
נכון.
עוד שנראה לי שאכלתי יותר מדי מפסיפלור, היום כבר אין לי את הפשן. אבל למנגו עוברת שנה ועוד פעם פשן חוזר. לפחות לי.
וטעינים.
טעינים חובה לאכול בעץ, אחרת זה לא טעים. טעינים צריך עץ, וזה עץ כזה נפוץ. יש מלא טעינים.
נכון.
אבל תפוחים, תפוחים טעימים, זה רק פינק לדי ליד העץ. טעינים הם מצליחים לקלקל, כן. אני לא מכירה תפוח אחר כמו פינק לדי שהוא טעים, אולי בגלל שכותפים אותם לפני הזמן. ואז הם לא טעימים. לא יודעת, יש לך תשובה לזה?
האינטרס שלהם, יש להם אינטרסים שונים מהאינטרס שלנו. יש להם אינטרס שהפרי יחזיק, שהפרי יישאר יפה. זה שהפרי יהיה למשך אורך זמן, כאילו להתחיל את העונה לפני ולמשוך אותה אחרי. האינטרסים שלהם שונים, והאינטרס שלנו שזה יהיה טבעי ושלא ייגעו בו ושהוא יהיה כמו שהוא היה בטבע.
בדיוק. אנחנו בעצם הגענו בדיוק לנקודה חשובה, שבעצם לפי היגיינה טבעית אנחנו צריכים גם לאכול פירות בשילים. ובתעשייה הפירות הם לא בשילים, והפרי לא בשיל הוא גם לא בריא לנו. יש בו רעלנים.
אנחנו החיה היחידה בטבע שלא אוכלת מהטבע לפה. כל החיות אוכלות מהטבע ישר לפה. ואנחנו הפסקנו עם זה. יש לנו כאילו תהליך, יש לנו דברים ביניים. הפרי נקטף, משווק לרשתות מזון ולשוק הסיטונאי, משם קונים אותו, עובר דרך ארוכה, גם יש פירות שמגיעים מחול.
כן.
אז גם בעיה מאוד קשה.
אז נגענו בכל מה שקשור להיגיינה טבעית. כיסינו את כל הנושא?
כן. תמיד יש עוד דברים, אבל בגדול כן.
אז נשאיר את העוד דברים לפעם הבאה.
סבבה, טוב, שמחתי לשוחח.
גם אני. או שפעם הבאה נדבר נגיד על עד כמה שאפשר להרחיב את הנושא הזה של הגראונדינג והליכה יחיפים וחיבוק העצים. ורחצה במעיינות וימים, כמה זה חשוב. יש לך מספיק מידע בעניין? שווה? שנרחיב על זה?
לא. לקרוא על זה יותר.
כן.
זה פחות מידע, זה יותר להתחבר לאינטואיציה ולמה שמרגיש נכון. אני פחות מאמין במידע.
כן.
כי אני לא חושב שאנחנו יודעים מספיק בשביל זה.
נכון.
כל פעם מגלים עוד איזה משהו ועוד משהו, אבל...
אנשים
אוהב, כן. בגלל יש כל כך הרבה דברים שעדיין לא גילינו, שכאילו, שאנחנו מגלים עם הזמן. למה זה טוב, למה זה עוזר. כל פעם, תחשבי לפני, כאילו, לאט לאט אנחנו מוצאים עוד ויטמין, ועוד ויטמין, ועוד פיטונוטריאנט. ואנחנו מגלים כמה שזה התזונה שהיא נכונה לנו. שהיא הטבעית לנו. אז זה אותו דבר, כאילו... יש דברים בגראונדינג שעדיין לא יודעים וחקרו, וזה מעבר, אנחנו מנותקים מהאדמה, החיה היחידה שמנותקת מהאדמה. כל החיות כל הזמן במגע עם הקרקע, ואנחנו שמים את השכבת בידוד הזאת.
כן. כן. תודה רבה לך, עדן. הייתה לנו אחלה שיחה. תודה רבה לכם. ואני שמחה שהצטרפתם אליי בפעם נוספת, ואני... תודה רבה, ולהתראות. ביי ביי. אני מאוד מקווה שאהבתם את הרעיון הזה, וכדי שאוכל להמשיך ולהביא תכנים מהסוג הזה, ולחשוף דמויות ואפשרויות למציאות אחרת, לחיים אחרים, אני צריכה שתשתפו את הסרטון הזה. בכל דרך אפשרית. אני מנחה ומלווה תהליכי טרנספורמציה, התפתחות אישית ושחרור מטראומה, וניתן למצוא אותי כמעט בכל דרך אפשרית, אם זה טלגרם, מסנג'ר, וואטסאפ, והמספר טלפון שלי הוא 058-4311-048. תודה רבה.